ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יום הדף פי גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו מתחיל שתי שורות מראש העמוד. ציטוט מהמשנה, חולה, כמובן אנחנו מדברים על יום כיפור, ביום כיפור מאכילים אותו על פי בקיעין. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר בשוליים ממול, להאכיל חולה ביום כיפור, אחד, על פי עצמו, שתיים, על פי רופאים. אמר הגמרא, אמר רב ינאי, יש לציין שאנחנו נראה שתי הלכות עכשיו. אחד, חולה אומר צריך, כלומר לאכול, ורופא אומר אינו צריך. שומעים לחולה לאכול, מה איתה, מה? לב יודע מרת נפשו, פשיטה. הגמרא שואלת, לכאורה גם בלי רבי ינאי הייתי יודע את זה. אומרת הגמרא, מהו דתימה רופא קים ליטפי? לא הייתי יודע את זה כל כך מהר, כי הייתי חושב שהרופא הרי הוא בקיא יותר, אז הוא יודע יותר, ולכן אם הרופא אומר אינו צריך, אז לא להכיל אותו, כמה שמלן שבסופו של דבר לב יודע מורת נפשו. שתיים, רופא אומר, ואנחנו מדברים פה על רופא יחידי, אומר צריך, וחולה אומר אינו צריך. שומעין לרופא שיש להכיל אותו, מה איתה, מה? תשובה, זה שהחולה אמר לא צריך, תונבה הוא דנקית לי. מצב נפשי שהוא כבר לא חושב באופן צלול, הוא מדבר שטויות, אז לכן שומעים לרופא. יש פה צורת משולש, ובשוליים מימו תחת הכותרת מבנה, אנחנו כותבים שהמשולש יהווה עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה, קושיות על דינו של רבי ינאי. והפוך, תשובות. אנחנו פותחים פה בשאלה שבעצם הוא מקשה על שתי הלכות של רבי ינאי. תנן, חולה מאכילים אותו על פי בקיעין. אפשר לדייק מזה, קושיות על שתי הלכות של רבי ינאי. אני רוצה רק גם להוסיף שזו ציטוט ממשנתנו, חולה מאכילים אותו על פי בקיעין. דיוק אחד, על פי בקיעין אין, על פי עצמו לא. ראינו מקודם שלפי רבי ינאי, אם החולה אומר צריך, כן מאכילים על פי עצמו. שתיים, על פי בקיעין לשון רבים, שניים, על פי בקיעין אין, על פי בקיא אחד לא. גם זה נגד הדין השני של רבי ינאי, שאמר ששומעים לרופא יחיד. הגמרא עונה, הכה במה יסכין? פה במשנה יש עוד מרכיב, דאמר החולה אומר לא צריך נא. שואלת הגמרא, ולספולי על פי בקי. אם אתה מעמיד את המשנה שהחולה אומר לא צריך, בוא נחזור לדבריו של רבי ינאי. ראינו בהלכה 2 שלו, שחולה אומר אינו צריך, ובכל זאת אם הרופא אומר צריך, כן מאכילים. אז איך נסתדר עם מה שדייקנו? הרי דייקנו שעל פי בקי אחד לא, אבל לפי מה שרבי ינאי אמר, מצב כזה כן היינו מאכילים אותו. עונה הגמרא, לא צריכה, דאיקה אחרינה בהדי, יש עוד רופא שמסכים עם החולה, דאמר לא צריך. במקרה כזה, חולה אומר לא צריך, רופא מסכים לא צריך, לא מאכילים על פי רופא אחד שכן. אבל במקרה כזה צריכים דווקא שני בקיאים שאומרים צריך. יש קטע בסוגריים, ואנחנו מסבירים ממול בשוליים סוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע רצף החשיבה. בתוכם הגמרא שואלת, למה צריך המשנה לומר דמאכילין על פי בקיאין? הרי פשיטא דספק נפשות להקל. אז אנחנו נדלג רק לשמוע על אותו רצף חשיבה שהזכרנו. אחרי ששמענו את רב ינאי ושמענו את ההסבר של המשנה כדי שהוא לא יתנגש עם רב ינאי, הגמרא שואלת, והא מדקתני סיפה, ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו, משמע שהחולה אומר צריך. בכלל דרישא דאמר צריך, שהמשנה מדבר על כך שהחולה אומר כן צריך, ולא כמו האוקימתא ליל. יש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לחזור לשם, ושם אמרנו הכה במאי עסקינן, כלום בבא משנה דאמר החולה לא צריך נא. אבל המשמעות היא שהמשנה מדברת על מקרה שהחולה אומר כן צריך. אז הגמרא תתייחס לזה ואומרת, חיסורי מחסרה והכי קטני, במה דברים אמורים? שמאכילים אותו על פי בקיאין, דאמר לא צריך אני. אבל הסיפה אומרת, אמר צריך אני, אם החולה אומר צריך אני, אין שם בקיאין תרי, כלומר רק בקי אחד אומר לא צריך, אלא חד דאמר לא צריך, מאכילין אותו על פי עצמו. וזה מסתדר עם מה שרבי ינאי אמר בהתחלה, שאם החולה אומר צריך ורק רופא אחד אומר לא צריך, אז אמרנו לב יודע מרת נפשו. מור ברב אשי הוא חולק איך לפרש הסיפה. אנחנו הקשינו מהסיפה על האוקימתא שאמרנו מקודם. אז מר ברב אשי אמר, כל אחד אמר צריך אני, אפילו איקה מאה דאמרי לא צריך, לדידי שמינן, שנאמר לב יודע מרת נפשו. אז אם אנחנו נחזור לדבריו של הסיפה, ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו, הכוונה שאם מדובר על פי עצמו שהחולה אומר שהוא צריך, אז אין כוח שיכול לבטל את זה. אנחנו נסתכל ברשי, מור ברב אשי אמר, הך סיפה לא תפרש הכי, דמשמע דהיכא דאמר צריך אני, ויקטרי דאמרי לא צריך לא צייתינן ליה לחולה, לא אמרינן, זה לא אומרים. דהיכא דאמר צריך אני, אפילו איקא מאה דאמרי לא צריך צייתינן ליה, כוונה לחולה. מאי תמא לב יודע מרת נפשו. הגמרא ממשיכה, אנחנו עוד מעט נחזור לקטע שבסוגריים, אבל כדי לשמוע על רצף החשיבה וההתמודדות עם שיטת רבי ינאי, אנחנו נמשיך. תנן, אם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו, תמה דלקה בקיאין, האיקה בקיאין לא. אז זה אומר לנו שאם יש בקיאין לא מאכילים על פי עצמו, כלומר לא אומרים את התשובה לב יודע מרת נפשו. עונה הגמרא, הכי כמר, באמת אומרים שמאכילים על פי בקיאין, דאמר שהחולה אומר לא צריך אני, אבל, וכאן ההתייחסות לסיפה, אבל אמר צריך אני, אם החולה אומר צריך אני לאכול, אין שם בקיעין כלל, כלומר אין בקיעותן נחשב כלום. ומה התוצאה? מכין אותו על פי עצמו שנאמר לב יודע מרת נפשו. אז בזה ראינו ששיטת רבי ינאי, הדינים של רבי ינאי מחזיקים מול ההתקפות. אנחנו דילגנו קטע בסוגריים, אז נחזור ונלמד אותו בפני עצמו עכשיו. המשנה אמרה מאכילים אותו על פי בקין, פשיטה ספק נפשות הוא וספק נפשות להקל. עונה הגמרא לא צריכה, דעיקה תרי אחריני בהדי, יש עוד שניים יחד עם החולה שמסכימים שלא צריך. עוד פעם, דעיקה תרי אחריני בהדי דאמרינן לא צריך. ויאף אגב נציין שבספר בסך הכל יש שלושה אומרים לא צריך ורק שניים נגדם שאומרים צריך, ומכל מקום הוא חייב לאכול. וכאן אנחנו נסביר את החידוש. ויאף אגב יום הרב ספרה תרי כמאה ומאה כתרי, שני אנשים הם לא פחות חזקים ממאה אנשים. הנימילי, מתי אומרים את זה? לעניין עדות. אם מדובר בעדות שנמסר בפני בית דין, עם כל המשתמע מכך, דיני עדות, עדים וכו'. אבל לעניין אומדנה, דברים שהם תלויים בחשבון, לא הלכות עדות, לא עדות על איזו אירוע אם קרה או לא קרה, אלא מצב שצריכים לעשות עומד, השערה, בתל דעות אזלינן. אנחנו בדרך כלל סומכים על או קובעים לפי מספר האנשים שמצדדים בצד אחד. והני מילי לעניין אומדנה דממונה, מתי אומרים ש המספר קובע, הרוב קובע, המספר הגדול קובע? זה אם מדובר באומדנה שקשור להערכת ממון. אבל הכה, אנחנו בסוגיה שלנו גם כן מדברים על אומדנה, אבל הוא אומדנה של נפשות. ספק נפשות הוא, ולכן המספר לא קובע. אז ממילא אם שניים אומרים צריך ושלושה אומרים לא צריך, אנחנו נלך לפי השניים שאומרים צריך ומאכילים אותו. אז זה מה שהמשנה מלמדת, מאכילים אותו על פי בקיעין, בזמן שיש לך שניים, שני בקיעין ויותר שאומרים צריך, זהו, זה קובע, למרות שיש מספר יותר גדול נגדם שאומרים לא צריך. אנחנו נדלג קדימה למשנה מאחר שלמדנו את השורות הבאות. המשנה, מי שחזור בולמוס מאכילים אותו אפילו דברים טמאים, כלומר דברים שאינם כשרים, עד שיעור עיניו. מי שנשכו כלב שותה, כאן יש שתי דעות. אחד, אין מאכילים אותו מחצר כבד שלו. שתיים, רב מתיה בן חרש מתיר, הוא בדעה שהאכלת חצר כבד של הכלב לחולה הוא רפואה בדוקה, רפואה גמורה. ועוד אמר רב מתיה בן חרש, החושש בגרונו מטילין לא שם בתוך פיו בשבת, מפני שהוא ספק נפשות, בכל ספק נפשות דוחה את השבת. מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם, ספק אינו שם, ספק חי, ספק מת, ספק קוטי, ספק ישראל, מפקחים עליו את הגב. אנחנו נטרח לחפש אותו, להעביר את האבנים, גם אם זה כרוך במלאכת שבת. הגמרא תתייחס לצורך או החידוש שעומד מאחורי כל הספקות האלו שהמשנה מנתה. מצאו חי, מפקחים, ואם מת, יניחוהו. תנו רבנן, מניין היו יודעים שאיהו עיניו? אמרנו שמי שחזר בומוס, כמובן אנחנו מדברים ביום כיפור, אז מאכילים אותו, אפילו דברים טמאים. אמרתי יום כיפור, אבל אפשר להרחיב את זה גם כן, שגם אם לא מדובר ביום כיפור, אבל אין אוכל כשר להכיל אותו, אותו חולה, מאכילים אותו אפילו דברים טמאים. השאלה, איך נוכל למדוד את הארת עיניים? אז המקור, זה מקור תנאי, עונה, מי שיבחין בין טוב לרע, אמר הבאי, הוא בטעמה, יש לו מספיק עירונות ודעת לבחון בין טעם, טעם מזון, טעם רע לטעם טוב. תנו רבנן, מי שחזור בומוס מכין אותו הקל הקל, תבל ונבלה, אין מה להכיל אותו חוץ מהבחירה הזאת. תבל אלו פירות שלא הופרשו מהם ההפרשות, תרומות ומעשרות, או נבלה, מאכיל אותו נבלה. נבלה בסך הכל הוא איסור לא תעשהו לב. תבל הוא מחייב האוכלו מיטה בידי שמיים, אז לכן הקל הוא הנבלה. תבל הוא שביעית, זאת אומרת פירות שביעית של שנת השמיטה אחרי זמן הביאור. אז וזה העונה שאותו אותו פרי כבר לא נמצא בשדות. אז זה מחייב את הבעלים של אותם פירות שביעית לבאר את מה שיש להם בתוך ביתם. זה נקרא אחר זמן הביאור. אז אם זה הבחירה, תבל או שביעית, שביעית, כי אכילת שביעית אחר ביאור הוא רק איסור עשה. יש עשה לבאר, אז הוא לא מקיים את העשה, זה נקרא איסור עשה, וזה פחות חמור מאכילת תבל. כמו שציינו מקודם, תבל האוכלו חייב מיטה בידי שמיים. עכשיו הגמרא שואלת, תבל ותרומה, זר האוכל תרומה גם כן חייב מיטה בידי שמיים, וזה הבחירה, תבל או תרומה. מה הבחירה, מה התוצאה? תנאי, האמת היא שזה מחלוקת תנאים. תתני, מאכילים אותו תבל ואם מאכילים אותו תרומה, בן תימה אומר תרומה ולא תבל. אנחנו ממשיכים בנושא של תבל, ו רבא באבי אומר, אמר רבא, היכה דאפשר בחולין, כלומר שיש לו מספיק חולין אחרי הפרשת התרומה, אז דקולי אלמה לא פליגי דמתקינה, דמתקנינן לי ומספינן לי. לחולי אלמה צריכים לתקן, הפריש, ואז מספין להכיל אותו. בהמשך הגמרא תשאל על זה, הרי זה פשיטה. אז אנחנו צריך להבין מה מחדש רבה שאני לא הייתי יודע לבד. נמשיך בכל אופן עכשיו, כי פליגי בדלו אפשר בחולין, אלא אם כן הוא יאכל את כל הכמות. זאת אומרת שאפילו אם יפריש מהחולין וישים בצד את התרומה, הוא יצטרך לאכול את התרומה הזאת. אז זה המצב. מור סבר תבל חמור, זה בן תימה, ולכן מה הפתרון? תפריש את זה. נכון, אתה צריך להכיל לו גם התרומה ששמת בצד, אבל זה עדיף מלאכול את התבל בלי שום הפרשה. ומור סבר התנא קמא תרומה חמורה, אז לפי כך זה, תשאיר את זה במצב של אי הפרשה ושיוכל את זה ככה. וכאן הגמרא מסבירה, מור סבר תבל חמור זה בן תימה, אבל תרומה, למה בן תימה אומר בכל זאת למרות שהוא יאכל את התרומה עדיף כך? כי תרומה חזיה לכהן, לפחות יש יהודי שזה ראוי לו, מה שאין כן תבל לא ראוי לאף אחד. ומור סבר תנא קמא שהעדיף אכילת התבל, סובר תרומה חמורה, אבל תבל אפשר לתקונה. רש"י בשורה האחרונה אומר ומוסבה תרומה חמורה שאין לה היתר, כלומר לזר, ברגע שיש תרומה הוא לא מותר לשום זר, אבל תבל אפשר למתקן להו, וחולים יהיו ראויים לכל אדם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מה שרבא אמר שאם אפשר בחולים אז לחולי אלמה זה עדיף לתקן ולהכיל לו את החולים וזה מספיק. שואלת מה אפשר בחולים, פשיטה שמה, שמתקנין עלי, שמפרישים את התרומה ותאכיל את, את החולה החולים, לא צריכה בשבת. מדובר פה ביום שבת שיש נקרא לזה יש בעיה, אני אגיד איסור, אבל זה איסור דרבנן להפריש תרומות ומעשרות מטבל. אבל מה בשבת נמי פשיטה טילטו דרבנן הוא פשוט שאם מספיק החולים אחרי ההפרשה עדיף לעבור על הפרשה, שזה בגדר איסור טלטול, כמו שיש איסור טלטול מוקצה, זה איסור טלטול שהוא סך הכל דרבנן, ועדיף כך מלאכול את את המזון בלי הפרשה, שזה לכאורה איסור דאורייתא לאכול תבל. אז שוב פעם, מה מחדש רבה? הכה במאיה עסקינן, בעציץ שאינו נקוב דרבנן, התבל שלו הוא מתבואה שצמחה בעציץ בלי נקב. עציץ בלי נקב הוא חייב בהפרשה רק מדרבנן. התבל שלו הוא אכילת התבל, אכילת הצומח בתוך עציץ שאינו נקוב הוא רק מדרבנן, ולכן יפריש, עדיף שיפריש. ובוא, אני רק רוצה לנסח את השאלה ואז ניתן את התשובה, כי אנחנו בעצם עוסקים במה שמחלוקת תנאים. אז השאלה במצב כזה שמדובר בדבר שצמח בעציץ שאינו נקוב, היא איזו איסור דרבנן יש להעדיף? לאכול תבל דרבנן, או לעבור על איסור הפרשה בשבת? יש לציין שהשאלה נשאלת אף על פי שבדרך כלל אנחנו אומרים שב ואל תעשה עדיף, אבל כאן אנחנו שואלים כי יש עוד שיקול. אנחנו נמשיך בגמרא. אמרנו שהמצב הזה הוא מחלוקת תנאים, זה הפירוש למחלוקת בין תימה ותנא קמא. מור סבר תבל חמור, בין תימה הוא אומר בכל זאת תפריש, כי להשאיר את זה כתבל ולאכול אותו ככה למרות שהוא תבל דרבנן, כי זה מדובר ביציץ שאינו נקוב ואין לו נקב ביציץ, הוא מנותק לגמרי מהאדמה, תפריש בכל זאת. למה תבל חמור? כי אם הוא לא יפריש כאן הוא יבוא לידי אכילת תבל שחייב בהפרשה מדורייתא. ומור סבר ממשיך הגמרא תרומה חמורה, תשאיר את זה ככה, אל תפרישו, כי אכילת החולין והתרומה, אכילת התרומה יותר חמור. למה כתנאי? אני רוצה יחד איתכם, לפני שנתקדם, להסתכל ברש"י שמופיע בשני התורים. אז אנחנו ברש"י בתור החיצוני, דרך כלל תוספות נמצא שם, דיבור המתחיל בשורה שלישית בעציץ שאינו נקוב, זה טבל שלו מדרבנן, ושבות, זה ביטוי לאיסור דרבנן, ושבות דהפרשת מעשרות בשבת דרבנן, השמינן שידחה השבות של איסור הפרשה, ולא יאכילו טבל דרבנן. למה? דעתו למי שינה מטבל דורייתא כי אי גוונה. חזרה לגמרא, למה תנאי היא? מה שרבה העדיף לעבור ולהפריש בשבת, לאכול טבל דרבנן, אנחנו רוצים להציע שזה מחלוקת תנאים. אתם רואים, מצד הגמרא יש לנו שין, זו שאלה ארוכה, והגמרא תתייחס בתשובתו שזה לא מחלוקת תנאים כמו שחשבנו, אלא זה דבר שמוסכם. דתניא, מי שנשכו נחש, קוראים לו רופא ממקום למקום ומקראים לו את התרנגולת, כאילו להניח על המכה, וגוזזים לו את הקרישין, זה מנה, אפילו מנה מחובר, ומאכילים אותו, ואין צריך לעשר דברי רבי. ובלעזר רבי שמעון אומר, לא יאכל עד שיעשר. אז אמר, רואה פה מחלוקת תנאים בעניין ההפרשה. נעימה, מה שרבה אמר, שעדיף להפריש. רבי אלעזר רבי שמעון, אי ולא רבי. עונה הגמרא אפילו תימה, רבי. מה שרבה אמר שעדיף להפריש, מסתדר גם עם שיטת רבי כאן. עד כאן לא כמה רבי הטעם שאין צריך לעשר, אלא לעניין מעשר ירק דרבנן. וצריכים להוסיף פה, אפילו אם הוא צומח מן הקרקע ממש, מדורייתא, רק דגן, תירוש ויצער חייבים בהפרשות, לא ירקות. אבל במעשר דגן, דתבל דורייתא הוא, אפילו רבי מודה, צריכים פה עוד פעם להוסיף שרבי יודע שגם אם מדובר בעציץ שאינו נקוב, כמו שאמרנו בעמוד א', שהחיוב דרבנן, אבל אם מדובר בדגן שצומח מעציץ שאינו נקוב, גם רבי יודע שעדיף להפריש, כמו שרבא אמר, תהי שרית לי בעציץ שאינו נקוב, כאילו לאכול בלי הפרשה, אתי למיכה בעציץ שהוא נקוב, ואז הוא אוכל טבל דורייתא, וזה אנחנו חוששים מפניו. אז יוצא שמה שרבא אמר שעדיף להפריש בשבת, למרות שמדובר במצב דרבנן, אבל מדובר בתבואה שצומחת מעציץ שאינו נקוב, שתמון בסוגיה או בעניין איזושהי תקלה או עבירה דורייתא, ולכן עדיף להפריש מלהכיל את החולה טבל. הנושא שמופיע בצד, מי שחזור בומוס מכלין אותו דבש וכל מיני מתיקה. תנו רבנן, מי שחזו בומוס מאכיל אותו דבש וכל מיני מתיקה, שהדבש וכל מיני מתיקה מאירים מאור עיניו של אדם, ואף פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר. זה פסוק מעניין בן של שאול המלך יהונתן, שהיה מצב מלחמתי, והוא היה מאוד רעב, וכתוב, ראו נא כי אורו עיניי, כי טעמתי מעט דבש הזה. הגמרא שואלת, ומה היה אף פי שאין ראיה לדבר? לכאורה זה כן ראיה, שאכילת מיני מתיקה, ובפרט דבש, הוא פתרון למי שאחזור בולמוס. הגמרא עונה, למה זה לא ראיה? דהתם, הסיפור עם יונתן בן שאול, לאו בולמוס אחזה. אולי היה רעב, והיה רעב, רעב מנה, בגלל המצב המלחמתי, אז זה לא אומר שאחזור בולמוס. לכן, זה רק זכר לדבר, שמיני מתיקה מועילים למי שאחזור בולמוס. אמר הבאי, לא שנו שאכילה דבש כל מיני מתיקה מועילים, אלא לאחר אכילה, אבל קודם אכילה, זה אוכל רגיל. אם אדם אוכל דבש לפני כן, ונתאר לעצמנו שאנחנו מדברים על אדם שאוחזו בולמוס, מגרר גר יעשה ההפך, שרק יגרור אותו, יגרום לו ליוצאות עוד ועוד ועוד לאכול, דכתיב. וימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם ויוכל, וישקו מים ויתנו לו פלח דבילה, שני צימוקים ויוכל, ותשב רוחו אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים שלושה ימים ושלושה לילות. מה אנחנו רואים פה? הוא אכל לחם, הוא שתה מים, ואחר כך את המיני מתיקה, פלח דבילה, ואז זה עזר לו. אמר רב נחמן אמר שמואל, מי שאחזו בולמוס מכלין אותו עליה בדבש. עליה זה בשר שמן, מאוד שומני, יחד עם דבש. אבו נברי דרב יהושע אמר, אף סולת נקייה בדבש, ואפו אבא אמר, אפילו קמח דסערי בדבשה. גם אם האוכל הוא דל, אבל יחד עם דבש, הוא מועיל. אמר רבי יוחנן, פעם אחת אחזני בולמוס, ורצתי למזרחה של תינה, לעץ תינה, והוא אכל את הפירות שצמחו מה... כיוון הזה של העץ, וקיימתי בעצמי, החוכמה תחיה בעליה. יש כאן החלטה המבוססת על דבר חוכמה, דתני רב יוסף, הרוצה לטעום טעם, תאנה, יפנה למזרחה, שנאמר, וממגד תבואות שמש. השמש הרי זורח מהמזרח, עד, בוודאי עד חצות היום, אז ממגד בפסוק הוא לשון מעדנים. המעדנים הם אלו שהם תוצר מזריחת השמש עליו, וזה מן המזרח של העץ. רבי יהודה ורבי יוסי אבו כעזלי ברוכה, המויין מוסבר כאן בשוליים שני מעשים דאבי כעזלי ברוכה. הסיפור הראשון שייך לענייננו של בולמוס, הסיפור השני הוא גם כעזלי ברוכה וגם אותם חלק מאותם רבנים, כאן רבי יהודה ורבי יוסי וגם בהמשך נראה רבי יהודה ורבי יוסי, והסיפור השני הוא לא קשור לעניין בולמוס בכל זאת. הגמרא, רבי יהודה ורבי יוסי הבו כעזלי ברוכה, אך זה בולמוס לרבי יהודה. כפחי לרועה אכלי לריפתה. הוא כפה איזו רועה שהיה בדרך ולקח כיכרו. אמרנו שבומוס הוא מצב של סכנה, אז אני לא חושב שיש מקום כל כך להרהר על מה שהוא עשה. אפשר אולי שהוא יפצה אותו אחר כך, אבל הגמרא לא מתמקדת על זה. רק ש במצב כזה היה נאלץ לכפות על הרועה ולקחת כיכרו ממנו. אמר לי רבי יוסי, רבי יוסי בכל זאת אומר דברי ביקורת, אומר, כי פחת את הרועה. כמעט הוא למד, אך זה בולמוס רבי יוסי, הגיעו לעיר, ורבי יוסי עכשיו התחיל לסבור מהבולמוס, עדרו בלגי וצאי, אז כל הקהילה הביאו לו כלים מלאים דבש ומיני מתיקה וכערות של תבשילים, וזה עורר תגובת רבי יהודה, אמר לרבי יהודה, אני קיפחתי את הווה, ואתה קיפחת את העיר כולה. אמנם זה לא אותו, אותם פעולות, אבל בסופו של דבר, כל העיר היו צריכים לעזור לרבי יוסי, מה שאין כן אצל רבי יהודה, שזה מדובר רק באדם אחד. ותו רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי, הווקועז לי ברוכה, השתמשנו פה בסימון ארוך, שאתם יכולים לראות בצד, כלומר, כל השורות האלו הם מהווים את המעשה הזה. אז הרבנים, התנאים האלו, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי, הווקועז לי ברוכה, פה רבי מאיר נכנס לתמם, קודם לא ראינו אותו, רבי מאיר הדייק בשמה. רבי מאיר היה מנהג שלקח בחשבון החלטות את השם של האדם שעמד מולו, ואם השם של הבעל הבית אינו טוב, אז הוא היה נמנע מלתעסק איתו. אז רבי יהודה ורבי יוסי לא אהבו דייקו בשמה, הם לא נהגו לדייק במשמעות השם של הבעל הבית. כמעטו להו דוכתה, בואו שביזה, הם הגיעו ליעדם או למקום שהיו מגיעים באותה שלב של הנסיעה שלהם, והגיעו למקום והיו צריכים אושפיזה, צריכים מקום ללון. יאבו לי, אז סיפקו להם מקום ללון, אמרו, או שאלו את הבעל הבית שם, מה שמך? אמר להו, הוא אומר שהשם שלי קידור. אמר רבי מאיר, אמר לעצמו, שמע מן האדם רשע הוא, שנאמר, יש פסוק בדברים פרק למד בית פסוק חף, כי דו תהפוכות אימה. מהפסוק הזה המילים כי דו זה אותם אותיות שמהווים את השם כי דו של אותו בעל הבית, אותו בעל ושפיזין. רבי יהודה ורבי יוסי, זה מדובר בערב שבת, השלימו לכיסאו, הם הפקידו את את הכיסים, את הארנקים שלהם אצלו. רבי מאיר לא אשלים לכיסא, אבל רבי מאיר נמנע מלהפקיד אצל קידו הארנק שלו. עזר רבי מאיר עוד ואי בקדה, הוא שם את הכיס שלו בקד, בקד חרס, וקברי בקברי דבוע דהו גברה ברישי. הוא התמין את הקד עם הארנק שלו בפנים בבית הקבורות, ששם קבור האבא של קידור. ומה קרה? התחזי לבחילמי, האבא של קידור הגיע אל בנו, אל קידור בחלום, ומה אביו אמר? תעשה כלכיסה דמנח הרישה דאו גברה, תבוא לקחת את הכיס, את הארנק שמונח אצל הראש שלי. הוא גברה זה לשון בגוף שלישי, אבל מתכוון על עצמו. ולמחר אמר לי, ומחר אותו קידו סיפר לרבנים, הכי התחזי לי בחלמי, סיפר להם את החלום שבא אביו ואמר לבוא לקחת כיס מאוד שתמון על יד ראשו. אמר לי רבי מאיר, כנראה הוא אמר לו, חלום דבי שמשי, חלום של ליל שבת, לט בהו ממשה, אין בו ממשות, הוא התכוון רק לדחות אותו שלא ייקח את זה ברצינות. אז הרבי מאיר ונטרי כולי יומה ואיתי, אז רבי מאיר הקדים תרופה למכה, והוא רץ ושמר כל יום השבת את הכיס, ישב שם בבית הקברות, ובסוף במוצאי שבת הביא את זה אליו. למחר אמרו לי הב לן כיסן, רבי יהודה ורבי יוסי במוחרת יום ראשון בבוקר שואל, תביא לנו את הכיס, את הענקים שלנו. אמר לו קידו, אומר, לא דבר מעולם, מה אתם מדברים בכלל? אמר לו רבי מאיר, רבי מאיר פנה לחבריו רבי יהודה ורבי יוסי, אמר לו דייקיתו בשמה, למה אתם לא דקדקתם בשם? במסכת ברכות דף זין עמוד ב', הגמרא שואלת, מנהלן דשמע גרים, ששם גורם. אז אמרו לי, רבי יהודה ורבי יוסי השיבו לרבי מאיר, עמי לא אמרת לנמרו, למה אתה לא הערת לנו על כך? אמר להו, אז מאיר אומר, למה אני לא יזמתי לומר לכם, אמר, דאמרי ענה חששה. סך הכל זה לא דבר שמבשר רעות בוודאות. זה דבר שיש לחשוש וזהו. אחזוקי, אבל להחזיק אותו כרשע, כגנב, מי אמרי, זה לא נאמר. בכל זאת הם צריכים את התיקים שלהם. משכוהו ואילוהו לחנותה, הם משכו את קידו לתוך, איך אומרים, פאב, מקום שמוכרים השקעות משקרות. השקיעו חמרה, אז השקיעו אותו כמה כוסות טובות של יין, חזו תלפחי אספמי, הם ראו שיש לכלוך מזון, עדשים שנדבקו לשפם שלו, עזלו ויערבו סימנה לדביתו. רבי יהודה ורבי יוסי הגיעו אל אשתו של קידו ואמרו כסימן, נגיד בשונה למין קוד, אז הסימן הוא שמה שהם אכלו, והיא הבינה שהבעל שם נתן סימן שאם מישהו יספר מה אכלו, סימן שזה אמת. אז שקידו ביקש ממנה למסור בחזרה את הארנקים להם, אז וזה מה שקרה. ושקלו לכיסאו, לקחו את הארנקים ועיתו וזהו והלכו. עזל איהו וקטלי ליטי, כשקידו גילה מה שקרה שהיא נתנה להם את הכיסים שלהם, הוא הרג, הוא רצח אותה, רצח אשתו. היינו דתניה, יש ברייתא שמספרת מים ראשונים האכילו בשר חזיר, זה סיפור אחר, זה לא שייך לכאן, עוד מעט נתייחס לזה בדרך רש"י. מים אחרונים הרגו את הנפש, זה כן שייך לכאן, שאם אדם היה, אם הם היו מקפידים על מים אחרונים, אחרי שנוטלים ידיים גם מנקים את הפה, ואז לא היה רמז לתלפחי, לאותם עדשים שאכלו. אבל לא הקפידו המים האחרונים, ממילא נשאר התלפחי והתוצאה היא הייתה עגומה. אמרנו שיש עוד סיפור שכרוך לאי נטילת מים ראשונים, מה שאנחנו קוראים נטילת ידיים. נסתכל ביחד ברש"י, שוב פעם רש"י הוא תופס שני תורים, כאן זה רש"י בתור רגיל, תור הפנימי. כותב רש"י, מים ראשונים החילו בשר חזיר, פונדק ישראל היה מוכר לישראל, היה פונדק שהיה בבעלות ישראל, והוא היה מוכר ליהודים דברים המותרים ומאכילם, הוא מוכר לנוכרים בשר חזיר מבושל. בא ישראל לפונדק וראו שלא נטל ידיו, ובא לפונדק, בן אדם לא נוטל ידיים. כשהסב לאכול, כשהוא היה לקראת הסעודה, לא נטל ידיים ונתן לפניו בשר חזיר. אז זה מה שנאמר כאן בברייתא, שמים ראשונים, כלומר אי נטילת ידיים ראשונים, גרמו לכך שאותו יהודי אכל בשר חזיר. אנחנו נחזור כעת לגמרא, ובסוף עבודי כי בשמעותם רבי מאיר, סליחה, רבי יהודה ורבי יוסי גם כן דקדקו בשמות, כמעטו להו ביתה דשמי בלה, לא עילו לגבי, הגיעו לאיזו בית, בעל הבית היה שם בלה, לא נכנסו. אמרי שמע מן הרשע הוא, תכתיב ואומר לבלה נרפים. מי שנשכו כלב שוטה וכו', תנו רבנה חמישה דברים נאמרו בכלב שוטה. פיו פתוח ורירו ריר, רירו נוטף, ואוזניו סרוחות, זנבו מונחת לו בין ירחותיו, הוא מהלך בצידי דרכים, ויש לו ממף נובח ואין קולו נשמע. רשי, שלוש שורות מהסוף, והזנב סרוחות, גדולות וכפולות למתן. הגמרא שואלת, ממי הווה? מה גורם לכך שכלב נהיה במצב כזה שהוא נקרא כלב שוטה? רב אמר, נשים כשפניות משחקות בו. מה זה משחקות בו? רשי אומר, מראות בו כשפיהם, הכישוב שלהם, לשחוק. הגמרא ממשיכה, ושמע אמר, רוח רעה שורה עליו. מהי ביניהו? מה ההבדל אם זה תוצאה של כישוף או תוצאה של רוח רעה? איקה מנה, יש נפקה מנה, למקטלי להרוג את הכלב בדבר הנזרק, כלומר לשמור מרחק גם בשעה שאתה בא להרוג אותו. לפי שמועים שכלב שוטה הוא תוצאה מרוח רעה, אנחנו אומרים אל תקרב אליו להרוגו בידיים, אלא לראות בו חץ או לתקוע בו סכין כנראה ממרחק ואז להרוג אותו. לא, ודאי לא לקחת לא בידיים ככה חשופות להרוג את הכלב. זה אם מדובר או לפי ההסבר שהכלב הוא קורבן, אם אפשר לקרוא זה כך, לרוח רעה. תניה קבעתי דשמואל, כשהוגין אותו, אין הוגין אותו, אלא בדבר הנזרק. ממשיך הגמרא בנושא כלב השוטה, תחייב בי, אם החלף משתפשף בבן אדם, כלב שוטה, מסתכן, זה מסכן את הבן אדם. תנחית לי, מית, אם הכלב השוטה נושך בו, זה יכול להביא לידי מוות. הגמרא מתייחס עכשיו לשני המצבים האלו, לכן אתם רואים פה מספר אחד, קבקוב, ועוד כמה שורות, דנחית בימי, מספר שתיים, ופס מפותה, מי תקנתי, מה ניתן לעשות. הגמרא, עכשיו בעיה הראשונה, דחייף בי מסתכן, מי תקנתי, מה ניתן לעשות, נשלח מנה, שהוא הבן אדם, יוריד בגדיו ונשדינו קמי ויזרוק אותם בפני הכלב ונראית וירוץ, תברח. וכי הדרב אונה ברב יהושע חף בי חד מיני או בשוקה, שתפשק פה כלב שוטה בשוק מקום של הרבים, שלחינו למנה ושדי קמי, הוא הוריד בגדיו, זרק את זה בפני הכלב וראית וברח משם, אמר קיימתי בעצמי, החוכמה תחיה בעליה. מי שבעל חוכמה, החוכמה מחיה, מציל את מי שיש בו החוכמה. דנחית למית, אני מבין מכאן, מהמשך הגמרא, שאם הבן אדם לא יעשה שום דבר, זה שהוא ננשך על ידי כלב שוטה, הוא ימות. אז יש מקום לשאול, מה התעקת, מה ניתן לעשות? אמר ביי, נהייתי משחה די אפה די דיחה, שיביא אור של, אפה זה סוג של בעל חי, שהוא נקרא גם צבוע, צבוע זכר, ונכתוב עליו, ושכתוב על האור של אותו צבוע זכר, מין לחש, זה המילה, מין לחש שכותבים במצבים כאלו. ומה הוא יכתוב? ענה פלניה בר פלנית, הוא כותב שמו שם אמו, אמשך דאפה דיחה כתיבנה הלך קנטי קנטי קלירוס, ואמרי לה קנדי קנדי קליוס קה קה השם צבקות אמן אמן סלע. אז אחרי שהוא כתב את זה על האור של הצבוע הזכר ונשלחינו למנה, שאחר כך שאותו אדם שננשך שיוריד בגדיו, ולקבירינו בקברי בפרשת דרכים, ושיקבור אותו בית, בבית הקברות שנמצא בצומת דרכים עד תריסר ירחי שטה, ושישאיר את הבגדים קבורים שם למשך 12 חודשים. לבטר אחי נפקינו, אחר כך שיוציא את הבגדים ונקלינו בתנועה ויסוף אותם בתנור, ונבדרינו לקטמי הפרשת דרכים, ויפזר את האפר על בצומת הדרכים. והנח דרי סייחי שעתה, ובמשך אותם 12 חודשים, כי שעתי מיה לא לשתי אלא בגובתה דנחשה, כשישתה מים לא לשתות מים אלא דרך צינור של נחושת, של אותו מתכת, נגיד קש של נחושת. דילמה, למה לשתות בצורה כזאת ולא ישירות מכוס? דילמה חזי בבוע דשידה וליסטיקן, אולי הוא יראה את ההשתקפות של שד, וזה יביא אותו לידי סכנה. כי הד אבא בר מלטה, הוא גם ידוע בשם אבא בר מניומי, עבדה לימי גובדה דדאבה, היא עשתה לו, הכינה לו קש של זהב ואיצי, ונהיה בריא. עד כאן שיעורנו להיום.